רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו צועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו צועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו צועני, השירים.
ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו שומעים אצלי לפתיחה של התוכנית שלי, כמו צועני, ואנחנו כולנו יודעים שאנחנו עומדים לצאת למסע וירטואלי מרתק. שמי חווה דורני, וכל מי שמכיר אותי יודע שמכנה אותי בעצם חווה חוויה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, ובעצם אני מאוד מאוד התגעגעתי לכם. חזרתי אתמול מאלבניה, מדינה מדהימה, אני מדריכת טיולים באלבניה, פשוט תענוג של מדינה. אני מכינה לכם תוכנית מיוחדת על אלבניה, שאני אשדר אותה באחד השבועות הקרובים. הייתי עם קבוצה מקסימה, קבוצה של אנשים מקסימים שרצו לדעת, וזה פשוט היה תענוג להסביר וללמד על המדינה החדשה הזו שנפתחה לישראלים. בתוכנית של היום, אתם יודעים שבכל תוכנית אנחנו מדברים על תרבות או על לאום מסוימים, על נושא תרבותי מסוים, ואיפה כדאי לבקר שם כמובן, ולהוסיף שם תובנות תרבותיות, כמה שיותר על אותה מדינה. אנחנו בעצם רוצים להיות הדרכון העולמי שלכם לעולם, ואתם יודעים שאני מביאה ניסיון של 20 שנה כמורת דרך בישראל ומדריכת טיולים ברחבי העולם. אני גם מרצה בנושאים שונים, אני חוקרת בנושא היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה. כמובן שבעלת תואר אקדמי ראשון ושני. אני מנחה ומרצה על ארצות ותרבויות אקזוטיות שונות, ואני מחברת את החוויה האישית שלי עם הניסיון מהשטח שהוא מאוד עשיר, ועם הפלטפורמה של הרדיו, שזה טיפה קצת יותר, זה קצת מרוחק, אבל אני מנסה לא סתם להקריא, אלא לייצר איזושהי חוויה למאזין. אני מאוד אוהבת להשתמש במשפט של הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית, סנט אוגוסטינוס, שאמר, העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים בו, קוראים רק דף אחד. אז כל יום שלישי בשעה 6, אני מגישה את התוכנית הזו, וזו התוכנית שהפעם תדבר על סתיו והתחלות חדשות. בעצם אנחנו עומדים לדבר על התחלות בחדשות. איתי בשידור נמצא, אז אנחנו בשידור חי, אני מזכירה לכם, ואיתי בשידור נמצא הטכנאי שלנו אבנר רואקר. אצלנו העולם בא אליכם, עד הקורסה שלכם, ממש ממש בבית. חשוב לי לציין שיש לי עמוד פייסבוק ששמו חווה דורני, חווה חוויה. אנא, עשו לי לייק, אני אשמח שתכתבו לי על איזו מדינה או תרבות או תופעה שמעניינת אתכם ואתם רוצים לשמוע. אנחנו עכשיו, אני תמיד בתחילת התוכנית, אני מדברת על איזשהו, על חדשות או תיירות או חדשות תרבותיות, תרבות מסוימת. אני רוצה היום לציין על משהו חשוב. אני בטוחה שכולכם יודעים מי אמר, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. בנימין זאב הרצל, כולנו מכירים את האדם שחזה את הקמת מדינת ישראל, אז הוא אמר ככה, בקונגרס הציוני הראשון, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, אילו אמרתי זאת היום בכל, היו כולם צוחקים לי. אולי בעוד 5 שנים, ודאי בעוד 50 שנה, יסכימו הכל. זה המשפט שאני מצטטת מבנימין זאב הרצל, שנאמר לפני 128 שנים ו10 ימים בדיוק. אני מדברת על 29 באוגוסט 1987, א' באלול. והקונגרס הזה, כמו שאתם יודעים, היה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לספר כמה משפטים על הקונגרס הזה. הצירים קיבלו כרטיסים מרשימים שבמסגרת שלהם הייתה מצויר דמות של עיקר זורע תלמים והכותל המערבי. זה מה שנקרא חזון של בן אדם. על התגים שענד כל ציר התנוססו 12 כוכבים אדומים וזהובים, והמילים בגרמנית, הפתרון היחיד לשאלת היהודים הוא ייסוד מדינת ישראל. ייסוד מדינת היהודים. גם על הכרטיס צוין קוד הלבוש, כולם היו צריכים להגיע בפרק שחור ועניבה לבנה. איפה תמצאו כזה דבר? בבאזל, רבים המשתתפים התחילו לרוץ בין החנויות כמטורפים, וחנויות השכרה כמובן, הזכירו את המדים שהרצל התעקש שהם צריכים ללבוש כמובן. את ישיבת הפתיחה נתנו את הכבוד לאדם שקראו לו קרפה ליפה מרומניה, שהוא היה נשיא הקונגרס וזקן הצירים. הרצל הקציב לו לדבר 10 דקות, אבל אתם יודעים מה זה שמקציבים לאדם לדבר 10 דקות, במיוחד ליהודי וישראל, לא ישראלי אבל יהודי. הוא דיבר חצי שעה, אי אפשר היה להפסיק, כל הניסיונות העדינים להפסיקו לא צלחו. ואחריו כמובן נעמד הרצל לדבר, העולם עלה על גדותיו מתשועות, בכל פעם שפתח את הפה פרצה שערת מחיאות כפיים שנמשכה כרבע שעה. ואפילו היו קריאות של יחי המלך, ובסיום הקונגרס כשהרצל אמר תם הקונגרס הציוני הראשון, דבריו נבלעו בגלי התלהבות שנמשכו כמעט שעה. אנשים רקעו ברגליים, נשים נופפו בממחטות, אנשים התחבקו והתנשקו, וחלקם פשוט טיפסו על הכיסאות ורקדו, כשהם קוראים לשנה הבאה בירושלים. זה היה הקונגרס הציוני הראשון, שבטעות לא נותרה ממנו אף תמונה, כי בתוך ההתרגשות הגדולה שכחו בכלל להזמין צלם. והתמונות שהמוכרות לנו, הם בכלל מהקונגרס השני, שנערך שנה מאוחר יותר באותו אולם. זה היה הדבר שהייתי חייבת לציין, שהתרחש לפני 128 שנה בדיוק, פלוס 10 ימים. ועכשיו, אני רוצה להתחיל עם שיר. שיר שלפי דעתי לא קיבל את המקום הראוי לו בהשמעות על גלי האתר. זהו שיר שיורם גאון שר וכתב אילי בוטנר לפני 3 שנים לערך. לשיר קוראים שנה טובה. ותראו את המילים המדהימות שכתב אילי בוטנר. שהשנה הזאת תהיה ללא דמעות. שבשנה הזאת יקרו דברים טובים. שהשנה תראה אותי ואני אראה אותך. שהשנה הזאת תהיה פחות קשה. ולכולם תהיה פשוט שנה טובה. ככה, כמו שבא, כמו באהבה. שהשנה הזאת תביא איתה ניסים, שיתמלאו לאט כל הכיסים, בסודות הכי כמוסים, בחלומות שמתכסים. בשנה הזאת אנחנו מנסים שהשנה הזאת אצליח לאהוב, ואת כל מי שרחוק ואת כל מי שקרוב. ועוד ועוד ועוד, פשוט מדהים. בואו נשמע את יורם גאון.
שהשנה הזאת תהיה ללא דמעות, שהשנה הזאת אצליח לאהוב גם את מה שלא רואים, מה שנמצא עמוק בפנים, שבשנה הזאת יקרו דברים טובים. שהשנה הזאת תהיה ללא אשמה, ועם חמלה או דאגה ובקשה, שהשנה תראה אותי ושאני אראה אותך, שהשנה הזאת תהיה פחות קשה. ואז מכל החלונות והבתים, בערים, במושבים, בקיבוצים, ולכולם תהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. ואז מכל המקומות הכי יפים, תמיד ישנו מקום אחד שלא רואים, ולכולם תהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. שהשנה הזאת תביא איתה ניסים, שיתמלאו לנו לאט כל הכיסים, בסודות הכתמוסים, בחלומות שמתכסים, בשנה הזאת אנחנו מנסים. ואז מכל החלונות הבתים, בערים, במושבים, בקיבוצים, ולכולם יהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. ואז מכל המקומות הכי יפים, תמיד יש לו מקום אחד שלא רואים, ולכולם יהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. שהשנה הזאת אצליח לאהוב את כל מי שרחוק, את מי שכאן קרוב. כשהשנה הזאת תחל, אני אצליח לקבל שלא הכל מושלם, תודה לאל. שלא הכל מושלם, תודה לאל.
החגים מתקרבים, חגי תשרי, חודש החגים, ויחד איתם מגיעה השלכת. מגיע הסתיו, היום הולך ומתקצר. ומה מבשרת בו הסתיו? כמובן החצב. ובעצם למה פריחתו של החצב מבשרת את בו הסתיו? החצב פורח בסוף הקיץ לגובה שעולה על מטר. סוד היכולת שלו לפרוח בקיץ הלועט נעוץ בבצל הגדול שלו. הבצל שלו מאפשר לחצב לגבור על כל היובש והחום בעזרת מים וחומרי מזון שנאגרו בו בשנה הקודמת. פריחתו מתרחשת בין החודשים אוגוסט עד אוקטובר, ומקור שמו של החצב הוא מהיכולת שלו לחצוב בסלע בגדילתו. יש ביהדות שאומרים שמקור השם הוא מבקיעת החצבים מהבצלים שלהם בסביבות ט"ו באב, אמצע חודש אב, ומכאן צירוף המילים חצי אב, חצב. וחודש אב כמובן זה אמצע הקיץ. אבל אם כך אני שאל שוב, איך החצב מסמל את תחילת הסתיו אם הוא פורח בעצם באמצע הקיץ? אז בואו נשמע את ההסבר. החצב פורח ברגע שהיום מתחיל להתקצר. הוא לא פורח בגלל שקריר יותר או שמגיעה שלכת. כמו שאתם רואים, לא קריר יותר. הוא פורח כשהשמש מתחילה לשקוע מוקדם יותר. ברגע שהיום מתקצר והוא חש פחות שעות אור, החצב מתחיל לפרוח. ועוד מתכונות החצב זה, החצב מקשה על מי שמנסים לעקור אותו. מימי קדם אפילו השתמשו בו לסימון של גבולות בין שדות ונחלות. יהושע בן נון סימן באמצעות חצבים את הגבול בין נחלות השבטים. הרעיון היה שלא יוכלו בני שבט אחד לנסות ולקחת שטחים ששייכים לשבט אחר על ידי עקירת או הזזת צמחי הגבול. בדרך כלל אנחנו רואים רק את שלב הפריחה של החצב, ונדמה ששם מחזור חייו השנתי מתחיל ונגמר, אבל לא. ההתפתחות של החצב מתחילה זמן רב לפני בוא הסתיו. הפריחה היא בעצם סוף מחזור החיים השנתי של הבצל של החצב. בסוף חודשי הסתיו הוא יקמול העמוד של הפרחים, ושוב לא יהיה לחצב שום חלק גלוי מעל הקרקע. אך החצב בתוך האדמה ממשיך לחיות, לאגור כמובן גם לשנה הבאה. והפרחים היפים של החצב, הפרחים הלבנים המדהימים, הפריחה שלו ייחודית ותהליכית. הפרחים על העמוד מספרם נע בין 50 ל-250, זה המון פרחים. הם פורחים בקומות אחד אחרי, כל קומה אחת אחרי השנייה, מלמטה למעלה. בכל לילה אחרי חצות, בסביבות אחת בלילה, פורחת הקומה של הפרחים הראשונה, כ-30 פרחים. בערב למחרת אחרי השקיעה, בערך ב-7, מתייבשים הפרחים שפרחו, הופכים לפרי או חלקם נופלים, וכמה שעות מאוחר יותר, פורחת הקומה הבאה בעמוד, כך עד ראש החצב בסוף הסתיו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם, מה כותבת נעמי שמר בשיר כמו חצב? נעמי שמר כותבת ככה, כמו חצב להתבצר במעבה האדמה, פשוט מילים מדהימות, כמו חצב להתבצר במעבה האדמה, ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה, ואחר כך להתאמר כעמוד אשן לבן, שמועה טובה להעביר כשהחגים כבר באוויר. וכמו ענן להתגשם, להתגשם, גשם, מעל חלקת שדה ריקה, ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. בואו נשמע את השיר חצב.
כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה אחר כך להתאמר וכעמוד עשן לבן שמועה טובה להעביר שהחגים כבר באוויר כמו ענן להתגשם מעל חלק הצד הריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה שומרי הרוח מנסים לשמור עליי מן הבאות במעפי הפרדסים אמרו מתי קץ הפלאות אמרו מתי קץ הימים הלא מדבריות שלמים יש לעבור בין דפאף שבין הקיץ
והסתיו וכמו ענן להתגשר מעל חלק הצד וקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה שהסופה אותה גרשה ובלבלה את מסלולה מיבשה ליבשה ציפור תסנה לסה על תורן של ספינת מסע והגיעך עדי עובד למדי אותי להישרד וכמו ענן להתגשר מעל חלק הצד הרקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה
הסתיו הוא אחת מארבע עונות השנה שמציין את המעבר בין הקיץ לחורף. כמובן בגלל זה קוראים לו עונת מעבר. הסתיו הוא העונה ברוב הגידולים החקלאים נאספים. שלכת שבמהלכה העצים משאירים את עליהם, מזג אוויר מתחיל להתקרר וגשם יורד. אבל על פי ההגדרה האסטרונומית, הסתיו מתחיל ביום השוויון, 21-12, ביום שבו אורך היום שווה לאורך הלילה. והוא מסתיים ביום ההיפוך שבו היום הוא הקצר ביותר בשנה, והלילה הוא הארוך ביותר בשנה. אבל אתם יודעים, הסתיו הישראלי הוא עונת מעבר הפכפכה שמתאפיינת בשינויים קיצוניים במזג האוויר, ובמרווחים של שעות בודדות ייתכנו ימים שרביים לצד ימים גשומים, מלווים בסופות רעמים. לעומת רוב מדינות אירופה, ששם הסתיו יציב יותר מאשר אצלנו בישראל, הוא מהווה מעבר טבעי בין הקיץ החמים לחורף המקפי. בתרבות ובשירה, הסתיו מסמל נוגות עדינה, עצב רומנטי, שעות היום מתקצרות ודבר שמשפיע על אנשים רבים שבוא נאמר יש להם מלנכוליה וסוג של התכנסות. ועכשיו אני רוצה לדבר על אברהם חלפי, על שמעון חלפי שכתב מילים מדהימות ללחן של משה וילנסקי. כבר נושרים העלים בשדרות וגנים, כבר רוכבים במרום שיירות עננים. בכוכב האחרון שם נחבא אל כלב, סתיו, 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 כבר יצאו לדרכן אחרוני ציפורים ונשאו איתם את אחרוני השירים. מפליגות אוניות בימים רחוקים, מפליגות, מפליקות, מפליגות אל ההן אופקים, כבר שוקעת העיר בשתיקה עמומה, עוד נושא בליבו, אדם תפילה עתיקה, ועכשיו אני רוצה להשמיע את שלושת הבנות המדהימות ששרות את השיר, את אסתר אופרים. אסתר אופרים ששרה את השיר, אסתר אופרים האחת והיחידה שאין כמוה, היא שרה את השיר סתיו סתיו סתיו. בבקשה.
הנושרים העלים בסדרות וגנים כבר רוחבות במרום שיירות עננים וכוכב אחרון שם נחבא יצאו לדרכם אחרוני ציפורים ונסעו במיתם אחרוני השירים ופורט רק הרוח באלפי מיתרם מפליגות, מפליגות אל העין אופקים נאבק לא יכול עוד היה לגלה סתיו, סתיו, סתיו כבר שוקעת העיר בשקיטה עמוקה עוד נושא בליבו מתפילת עיקה עוד נושא בליבו אך לשב, אך לשב עייפים ולאים בגנים הצללים והכל קודומם נעתקו המילים כבר איננו אוהב האחד שאהב סתיו, סתיו, סתיו סתיו, סתיו, סתיו
חודש תשרי מנקודת מבט חקלאית ותרבותית, ועכשיו אני מדברת על רחל שפירה המדהימה, שמתארת את חודש תשרי כנקודת מפנה בשנה, ברבדים השונים של החברה, מנקודת מבט חקלאית, מנקודת מבט של תלמידי בית הספר, מנקודת מבט של כתבי העיתונים או של סתם אנשים ברחוב. והיא אומרת ככה, השמיים משתנים לעיני החקלאים, השכנים מתכוננים לימים הנוראים. מישהו חושב עליך ורושם את מעשיך. בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה, מנדרינות מבשילות הפרדס במועדן, המורות, כמובן, תחילת השנה, המורות משתעלות והולכות לישון מוקדם. ראיתי נחליאלי, כמובן, הנחליאלי מגיעים, ולאורך הכביש החוף מתייצבים החצבים, ובעיתוני הערב מבשרת הכותרת, בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה. אני עכשיו רוצה להביא את שלוש בנות ששרות את השיר המדהים הזה. קודם טעיתי, אמרתי שלושת הבנות, אז עכשיו שלושת הבנות ששרות את שיר תשרי, מזי כהן, מיקי קם ומירי אלוני. שילוב קולי ממש מעניין. בואו נשמע את שיר תשרי. סתיו מבשר התחלות חדשות, ועל התחלות חדשות ועל גלגל השנה נדבר עם דולי רוזנברג, יקירת התוכנית. דולי רוזנברג, בעלת תואר ראשון ושני בתולדות האמנות, דוקטורנטית לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, כותבת בלוג בפייסבוק על היסטוריה, אמנות, דתות, מוזיקה ותרבות בכלל. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלה לחובבי תרבות ומסעות. אנחנו נדבר עם דולי בטלפון, הקלטנו אותה מוקדם יותר, שנייה, הקלטנו אותה מוקדם יותר, ואנחנו נשדר את ההקלטה. שלום דולי רוזנברג היקרה, יקירת התוכנית, כרגיל את יודעת, את מוסיפה לנו תובנות לנושא שלנו של היום, שהוא סתיו והתחלות חדשות. דולי, שלום.
היי, בוקר טוב. שלום.
שלום, שלום. אוקיי, אז אני אשמח לשמוע.
אנחנו תמיד שמסתיימת שנה ומתחילה שנה חדשה, למשל, אנחנו נוהגים להתתייד בלוחות שנה חדשים, נכון, בשביל לדעת קדימה את התכנון, רואים את כל החודשים של השנה.
בוודאי, יש הטקס, יש לנו את הטקס ביהדות שתמיד מחליפים יומנים בראש השנה. כשהיינו תלמידים גם בבית ספר, כן.
מה עשו אנשי ימי הביניים אבל?
וואי.
גם להם היו בהחלט לוחות שנה, אבל לא כמו שלנו. הם נהגו לגלף את לוחות השנה שלהם, תכף אני אפרט איזה סוג, באבן, בקתדרלות, או בויטראז'ים של הקתדרלות, או באיורים, בכתבי יד. והם עשו את זה במיוחד תוך כדי אפיון של כל חודש, עבודות השנה זה נקרא. לכל חודש עבודות החקלאיות שמאפיינות את אותו חודש, פלוס הסימנים של המזלות האסטרולוגיים שמלווים את, את אותו חודש.
מעניין מאוד, זה די דומה לשיר של נעמי שמר, תשרי חשוון כסלב, שכל חודש היא מדברת על העונה החקלאית שלו, הקישור הטבעי.
יש לנו פה בעצם זמן מחזורי, זמן מעגלי, כן? יש את הזמן הלינארי הקווי של ציר זמן מתמשך לפי סדר כרונולוגי, ויש לנו את הזמן המחזורי הזה, כן? שאפשר בהחלט לתאר אותו כמו משהו מעגלי, שחוזר על עצמו כל שנה, כן? כל שנה בחגי תשרי אנחנו מתחילים את הכל מההתחלה, והמחזוריות הזאת גם הסבה לא מעט ביטחון, שאנחנו מדברים על אנשי ימי הביניים שאין להם את האמצעים שיש לנו היום. התזה, עבודות השנה, הדברים שחוזרים על עצמם והם יודעים שיש קציר, אז זה כבר מבשר את הסתיו ומתכוננים אחרי זה לחורף. כל הדברים האלה זה נתן להם גם המון ביטחון. אז כאשר אומן ימי ביניים התבקש ליצור תיאור של לוח שנה כזה, הוא ידע בדיוק מה הוא צריך לכלול, וזה לא משנה אם הוא עשה את זה בעץ או באבן, או בחלון ויטראז' בקתדרלה של העיר, או באיור בכתב יד. היו שם מספר מוטיבים שחזרו על עצמם, ובדרך כלל מדובר ב-12 סצנות שמתארות באמת פעילויות חקלאיות, בהתאם לחודש המסוים, ועוד 12 מוטיבים שהם סימני 12 המזלות. שכל מזל שולט באחד החודשים, כן, אסטרולוגיה היא כרוכה, רק אתמול או שלשום בערב כולנו היינו בחוץ וצילמנו את ירח אדם, וכולנו התפעלנו מהמראה, כן.
זה היה מדהים, אני אפילו באלבניה ראיתי את זה, כמדנו כולנו באלבניה.
ראו את זה בכל, זה בדיוק שזה באחת הפעמים אולי הבודדות, שראו את זה כמעט בכל העולם, וראו את זה מאוד ברור. אז תופעות קוסמיות מהסוג הזה, גם אנשי ימי הביניים וגם אנשי העת העתיקה, הם ידעו לפענח, הם ידעו להסתכל, לפעמים זה הפחיד אותם, לפעמים נתנו לזה כל מיני פירושים, אבל בהחלט הם ידעו להתנהל לפי הטבע. עכשיו, אנחנו יודעים שהאסטרולוגיה, כן, האורוסקופ ו-12 המזלות, לכל אחד זה סמל של חיה מסוימת, והוא מתאים לחודש מסוים. לכל עונה יש אופי מיוחד, בחודשי החורף למשל, מטבע הדברים, במיוחד באירופה, מבלים יותר בבית יד האח, וזה באמת מה שמתארים. בכתבי יד למשל, כתבי יד שנקראו ספרי שעות, יולי-אוגוסט זה איסוף החציר, קציר החיטה וכולי. ספטמבר בוצרים את הענבים ומכינים את היין. אז כל הדברים האלה נהגו לתאר אותם, ואפשר לראות את זה עד היום שמבקרים באירופה, בערים הגדולות. צריך לשים לב, להנים את העיניים, ולהסתכל ולראות בגילופים מעל הדלתות או בחלונות את כל התיאורים האלה, את עבודות השנה, כן, של ה... שבעצם מתארים את החלוף של השנה, את המחזוריות של הזמן. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, כי יש לנו את הדברים האלה גם אצלנו. ברצפות של בתי הכנסת, מן המאות החמישית והשישית, בעיקר בגליל, אבל לא.
הפסיפסים באתרים בגליל, נכון?
יש תיאורים שאולי אפשר, כן, על הרצפה יש גלגל המזלות. במרכז, הרבה פעמים מהתיאור של הליוס אל השמש היווני. ובפינות יש ארבע עונות. ביהדות קוראים להם ארבע תקופות. ועם סימנים גם כן, העונות על הראש, למשל הקיץ יכול על הראש כמה חציר, העונה שמסמלת את הסתיו זה ענבים, כלומר בצורה מאוד סמלית ותמציתית, הם מתארים את אותם הדברים, כן, את הקוסמוס, את הקשר בין הטבע למצריות של הזמן, והרבה מאוד שאלות התעוררו, מה פתאום בבתי כנסת, כן? מה פתאום אסטרולוגיה, מה פתאום...
מה פתאום אל השמש ואליוס בבתי כנסת, בהחלט.
אז זה באמת, זו תופעה מאוד ייחודית, וגם אי אפשר לומר שהעתיקו מהנוצרים, משום שדווקא בתקופה הזאת, בכנסיות, אין תיאורים כאלה. וחוץ ממנזר אחד, רצפה של מנזר אחד בבית שען, היא שמורה לא כל כך טוב, ובאמת היא מתארת גם כן את גלגל המזלות, אבל מה שיש לנו בחמת טבריה למשל, או בהמון מקומות אחרים, בציפורי, כן.
נכון.
אין באף מקום אחר, וזו תופעה ייחודית, וזה רק אומר גם שמדובר ביהדות שהיא מרגישה כנראה מספיק בוטחת וחזקה, ולא חוששת לשאול מוטיבים, לכאורה פגנים או לכאורה מן התרבויות הזרות, אז תוך כדי שימוש בהכשר היהודי, כן? Mm-hmm. של קוסמוס, של חלוף הזמן, של, באותם המשמעויות על הרצפה אמנם, כן? Mm-hmm. שזה גם חשוב.
נכון.
אז זה בהחלט מתאים לסוג הזה של תיאור הזמן, תיאור העולם, והדברים קשורים אחד בשני, והסדר הזה בהחלט מסב ביטחון בלב האנשים, וזה מה שהיה חשוב להם תמיד.
נכון, יפה מאוד. אז בעצם את אומרת, מה שאנחנו רואים בציפורי, בחמת גדר, סליחה, בחמת טבריה וכדומה, זה שלנו, לא שאלנו מהנוצרים.
זה שלנו, לא שאלנו מהנוצרים, כי דווקא הם באותה תקופה וגם אחר כך לא השתמשו ב... גלגל המזלות, לא ברצפות שלהם, ולא, יש מוטיבים אסטרולוגיים פה ושם משולבים, אבל לא בצורה המפורשת הזאת, כמו שיש דווקא בבתי הכנסת שלנו, ולא באחד ולא בשניים, גם בחוקוק, שעדיין לא נפתח לקהל.
חוקוק, כן, עדיין, אנחנו מקווים, בעזרת השם שיפתחו לנו, ונוכל גם לראות את ה...
חוקוק זה מקום מדהים, הוא נמצא בצפון מערב הכנרת, וזו אחת הרצפות אולי הכי עשירות, יותר מכל האחרות שמכירים עד עכשיו, בסצנות גם תנריות, אבל הרבה מאוד מוטיבים שבהחלט לקוחים מהעולם העתיק, שעולים אולי מהעולם הפגני, בהכשר יהודי. וזה מה שיפה, זה אומר, אנחנו תמיד היינו פה נקודת מפגש, שכאן היום, כמו תמיד, צומת תרבויות, וידענו לקחת ולהשתמש בהכשר היהודי, ולא חשש שמישהו יכול לפרש את זה כאילו הפרה או משהו שלא עולם.
כי היהדות הייתה בתוך... מספיק חזקה כדי בדיוק. להרגיש בנוח גם עם המוטיבים האלה.
בדיוק. כשאתה מרגיש בנוח ואתה מרגיש בטוח באמונה שלך, דברים כאלה לא יכולים להפריע ולא להזיז ולא להשפיע לרעה. לא ממש, בדיוק ככה. אז יש לנו מה ללמוד, יש לנו מה ללמוד מקודמינו, ובאמת זה זמן טוב עכשיו שמתחיל להיות יותר נעים וקריר, ללכת שוב ולבקר את כל המקומות היפים האלה.
כן, אני מאוד
ממש. במיוחד בגליל, יש גם בדרום, בנגב, כן. דברים שהשתמרו, דברים מדהימים. וכל הזמן מגלים עוד.
כן, אני אמליץ על זה בטיול השבועי היום. בהחלט לטייל באזורים האלה ובמקומות שמראים לנו יהדות חזקה, בהחלט כן. יופי, כן. תודה רבה דולי.
אז שתהיה שנה טובה לכולנו ובשורות טובות. ושנדע, כן, רק זמנים טובים.
ימים שקטים וטובים, בהחלט.
כן, בהחלט.
שיחזרו כל החטופים בעזרת השם.
אמן, כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר. תודה רבה, דולי. כל טוב.
תודה לך.
שנה טובה, בשורות טובות.
להשתמע, שנה טובה. ביי ביי.
אוקיי, אז בהמשך, רגע, שנייה. בהמשך לשיחתנו עם דולי, אני רוצה להשמיע את השיר 12 הירחים. 12 הירחים ידוע במילותיו הראשונות כמובן, בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד. זה פזמון עברי שכתבה והלחינה נעמי שמר, והשיר נכתב בשלהי שנות ה-50, התפרסם בשנות ה-60, והוא נכלל בספר השירים הראשון שלה. ואני למשל זוכרת, זה אחד משירי הילדים הפופולריים ביותר של נעמי שמר. אני זוכרת בילדותי בגבעתיים, בבית ספר היסודי, המורה הייתה כותבת על הלוח כל יום את התאריך העברי, תאריך העברי ותאריך לועזי, וכתלמידה בבית ספר חילוני לא ממש הבנתי למה אני צריכה לדעת את התאריך העברי. והיום כולנו מבינים כמה את החשיבות של הכרת חודשי השנה העבריים, לא רק ספטמר אלא תשרי, חשוון. את השיר הזה מלמדים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בישראל עד היום, ובאמצעותו לומדים הילדים את שמות חודשי השנה בלוח העברי, כל חודש עם העונה החקלאית שלו. תשרי, חשוון, כסלב. בוא נשמע את השיר של נעמי שמר, בבקשה.
בתשרי
נתן הדקל פרי שחום נחמד,
בחשוון
ירד יורה ועל גגי רגד,
בכסלו
נרקיס הופיע,
בטבת
ברד,
ובשבט
חמה הפציעה ליום אחד,
באדר
עלה ניחוח מן הפרדסים,
בניסן
הונפו בכוח כל החרמשים,
באייר
הכל צמח,
בסיוון
הבקיר,
בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, חלפו חלפו ביאף,
גם שבת אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז ואב, ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מהתחלה. היי
בתשרי
נתן הדקל פרי שחום נחמד,
בחשוון
ירד יורה ועל גגי רקד,
בכסלו
נרקיס הופיע,
בטבת
ברד,
ובשבט
חמה הפציעה ליום אחד,
באדר
עלה ניחוח מן הפרדסים,
בניסן
הונפו בכוח כל החרמשים,
באייר
הכל צמח,
בסיוון
הבקיר,
בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר.
תשרי, חשוון, כסלו, טבת, חלפו חלפו באף,
גם שבת אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז ואב, ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מהתחלה. היי
בתשרי, בחשוון.
אוקיי, אז אנחנו בעצם מתחילים מחדש, ועכשיו אני רוצה לדבר על התחדשות, התחלה, התמודדות, חודשים, מעגל השנה של נתן יונתן. השיר שלו, שוב נתחיל מחדש, עוסק במחזוריות הזמן, בסיום ובהתחלה מחודשת, וברגשות שמתעוררים עקב כך. הסיום וההתחלה בעצם הם שני קצוות שמנוגדים זה לזה, אך גם הם נושקים זה בזה. בתיאורי השיר יש כיוונים רבים שמבטאים מצבי רוח מעורבים, שיכולים להיות אפילו מנוגדים. מצד אחד ישנה הרגשה של עצב ותסכול של משהו שנגמר, מנגד יש תחושה של תקווה והתחדשות, כשמשהו נגמר משהו אחר מתחיל. ושוב ישנה הרגשה של זרימה והתקדמות, ושוב מנגד תחושה של עייפות מול תחושת רעננות. התחלה מחדש מאפיינת תחומים רבים ומקשרת בין האדם לצומח, לטבע ולדומם. נתן יונתן מתאר בנשימה אחת את האדם, את העלים ואת הגלים. בואו נשמע את השיר המדהים של נתן יונתן ששר צבי קפיק, והוא אומר, שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים, החורש, האוסף, המשורר, העלים שנופלים עם הרוח ופניני התללים, והגל החוזר אל חופף התלולים. מתחילים כמובן גם ערכי השנה, תשרי וחשוון וכסלב, סתיו חדש ריחני מתיישב בגינה להביט איך החורף חולב. חולף, סליחה, ובואו נשמע את צביקה פיק, שוב נתחיל מחדש.
שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים, החורש, האוסף, המשורר, העלים, הנופלים עם הרוח, פניני הטללים, והגל החוזר אל חופיו התלולים. מתחילים כמובן גם ירחי השנה, תשרי וחשבן וכסלב. סתיו חדש ריחני מתיישב בגינה, להביט איך החורף חולף, ורואה איך גני התפוח נורא עייפים אחרי הקטיף, איך הרוח פולש לבריכה הקרירה וחורש על פניה מדהים. וכבר בא וחובט המטר של טבת, ואחריו חודש בת ופרחב, ועדה הססן איך פותח רומסן לשרב החמסן של ניסן. מתחילים מחדש, למה לא מזרע? גם אתה לפעמים מתבדל בסבירה, גם אתה ללחות מבקש חזרה, גם תבד הסמלה שרה שוב את שירה. נתחיל מחדש שכולם מתחילים, ננגן את השיר חדש, למה לא מזרע? גם הזמן לפעמים מתבלבל בספירה, גם הגל אל החוף מבקש חזרה, גם תבד הזמרה שרה שוב את שירה. שוב נתחיל מחדש שכולם מתחילים, ננגן את השיר באותן המילים, שיניים מתעייפות חולות החופים התלולים. אז אלול אחרון במדרון התלול, צר ימים ונושב עם לילו התלול, עוד תקיעה, עוד תרועה, עוד שברים ועיגול, השנה שעברה יסגר.
יש התחלות שונות בחיי האדם, לידה, גן חדש, בית ספר, אהבה ראשונה, נישואים ושוב לידה. והשיר מבטא את המעגליות בחיים ואת ההתרגשות והחשש שמלווים כל התחלה. יש לנו שיר שקוראים לו משהו חדש מתחיל, שבוצע על ידי דני רובס בשנת 2007. משהו חדש מתחיל זה השיר היחיד בקריירה שלו שהוא הלחין, אך הוא לא כתב את המילים שלו. השיר נכתב על ידי איליל תמיר, שהיא בת זוגו של דני רובס, ואת המילים שלו היא כתבה על ספסל ברחוב בתל אביב, ככה דני רובס מספר. והוא אומר, המילים האלה מבטאות אותי יותר מכל דבר אחר. את התקופה הארוכה שעברה, מאז התקליט האחרון שהוצאתי, את האופטימיות של משהו חדש שמתחיל, דברים שקורים בזמן הנכון, וניסים קורים והכל אפשרי. משהו חדש מתחיל, זה השיר היחיד שהוא הלחין אותו, אך לא כתב את המילים, כמו שאמרתי. בואו נשמע כמה משפטים מהשיר של דני רובס, ונעבור לפינה השבועית שלנו, הטיול השבועי. בבקשה.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב.
טוב, אני מתנצלת, אנחנו צריכים קצת להפסיק את השיר, את הנשמע אולי טיפה ברקע. אני רוצה לדבר על פינת הטיול השבועית שלנו, בהמשך לשיחתנו עם דולי רוזנברג, על ציפורי, על הפסיפס המדהים בציפורי. ציפורי הייתה עיר עתיקה במרכז הגליל התחתון, 5 קילומטר מצפון מערב לנצרת, עיר יהודית שהתקיימה בה מתקופת החשמונאים עד המאה החמישית לספירה, כשיהודים ישבו באזור בעצם עד המאה העשירית. לעיר נודעה חשיבות מיוחדת בגלל שפעל בה וניהל שם, רבי יהודה הנשיא ניהל שם את הסנדרין, הוא ערך וחתם את המשנה, ואני רוצה לספר במשפט אחד, יש שם בית כנסת עתיק עם רצפת פסיפס מהמאה החמישית, ברצפה הזו יש את גלגל המזלות שדיברנו עליו עם דולי, ועוד משהו, יש שם את וילה דיוניסוס, שיש שם פסיפס מפורסם עם המונה ליזה של הגליל. זו וילה רומית שטוענים, משייכים אותה למקום מגוריו של רבי יהודה הנשיא. יש שם גם תיאטרון רומי, אבל אין לנו זמן, אנחנו נאלצים לסיים. אנא, ייכנסו לפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה, עשו לי לייק, ותרשמו על מה אתם רוצים לשמוע. ניפגש ביום שלישי הבא בשעה 6. כל טוב לכם, להתראות. הורדת אותי? וואלה, ראית באיזה ספיד עשיתי את זה? אבל הספקתי.
מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת אימם, רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה, של אהבת הקיץ הקדומה. אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירחיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו, אל חום האבנים שעל קברו. תקוותיו של אב ושל אלול, ובעמון הוא מחפש את הצלול, ובעמון הוא מחפש את הצלול. לך ילד לך, אולי בסוף המערב, בין ים ויבשה בין אב לסתיו, יהיה אור שלך יאיר בין חיים.